טוב, רבותיי, אנחנו נתחיל. אנחנו מתקרבים לסוף סדרה של שיעורים בהיסטוריה. אז קודם כל, איפה אנחנו עומדים? אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על ההשפעות של מלחמת יום כיפור. זה דבר שלא כל כך מוכר בציבור. מלחמת יום כיפור השפיעה על עם ישראל לא רק מבחינה פוליטית, אלא גם, ואולי יותר מזה, מבחינה רוחנית. דיברנו על שינויים פנימיים גדולים מאוד שקרו בעקבות מלחמת יום כיפור. אני רק אתן כמה דברים שאלו אותי בסוף השיעור הקודם על... מבחינת המספרים, אני אתן כמה דוגמאות כדי שנבין מה קורה. לפני מלחמת יום כיפור, ההתיישבות, אם אפשר לקרוא לזה כך, ביהודה ושומרון, הייתה כמעט לא קיימת. יש ביהודה ושומרון, בין מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור, יש כפר עציון, קריית ארבע, אחר כך חלון שבות, וזהו. כל היישובים האלה ביחד, יש כמה עשרות משפחות. כפי שהזכרתי כבר, מירושלים צפונה, כל אזור השומרון ריק לחלוטין. מישהו יודע היום, בדקתי לכבודכם, מישהו יודע היום, כמה יש ביהודה ושומרון? מעל 150 יישובים ומעל 400 אלף תושבים יהודים. וכפי שמכריזה מועצת ישע, המטרה היא עכשיו להגיע למיליון. פשוט להכפיל פי שניים בערך, זה הכל. זאת דוגמה אחת, אבל זאת רק דוגמה אחת, כי אנחנו מדברים הרי על שינויים רוחניים, פנימיים. ההתיישבות ביהודה ושומרון גרמה לשינוי מאוד גדול, לא רק טכנית. אבל יש שינוי יותר גדול. יש תנועה גדולה של חזרה בתשובה, שם אין מספרים. אף אחד לא יודע כמה יהודים עברו דרך התנועה הזאת, כמה יהודים חזרו בתשובה. אבל בתחום אחר אנחנו כן יכולים לדעת, מה שנקרא הציבור הציוני דתי. בתפשין למד, תפשין למד בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, הצלחתי למצוא נתונים. כמה תלמידים יש ב... זה לא כל המערכת הציונית דתית, אבל מה שנקרא ישיבות בני עקיבא, ישיבות תיכוניות ואולפנות. כל המערכת של ישיבות תיכוניות ואולפנות של ישיבות בני עקיבא, ושוב, היו עוד מוסדות ציונים דתיים, אבל אתם תראו עוד מעט, זה נתון שהצלחתי למצוא בקלות. יש 20 מוסדות עם 4,000 תלמידים. טוב, לא רע. זה תפשין למד, אנחנו לא מדברים על כל שני השנים של קום המדינה. היום, כמה יש? אז היו 4,000, היום יש 20,000. נדמה לי שזה קצת מעל לגידול האוכלוסייה, לשיעורי הגידול של האוכלוסייה של מדינת ישראל. לא גדלנו בשנים האלה פי חמש. יש 60 מוסדות במקום 20 מוסדות. מוסדות גם יותר גדולים, יותר רחבים. מה קורה פה? זה ציוני דתי, לא רק ציוני דתי. כשאני מדבר על 20 אלף, אני מדבר על רשת אחת, שנקראת ישיבות בני עקיבא. יש עוד רשתות. מה קורה? הציבור הציוני דתי קיבל דחיפה מאוד גדולה במלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור. גם וגם. כל פעם בצורה אחרת, והוא התחיל לגדול מבפנים. הוא התחיל לגדול בשני מובנים, גם מבחינה מספרית, גם מבחינה איכותית. קודם הרבה דתיים למדו או במוסדות חילוניים בתיכון או במה שנקרא תיכון דתי. היום יש תיכונים דתיים שקוראים לעצמם ישיבות תיכוניות או אולפנות, כי השם כל כך פופולרי. אז היו סך הכל 20 מוסדות של הרשת הזאת בכל מדינת ישראל. הגידול האיכותי קשור לזה שיותר רוצים ללמוד מבחינה תורנית, יותר רוצים ללכת אחר כך לישיבות, אחוזים הרבה יותר גדולים לומדים תורה. זה גידול פנימי איכותי נוסף על הגידול החיצוני מבחינה מספרית, ונוסף על ההשפעה. הזכרתי בשיעור הקודם שלהשפעה הזאת יש גם צדדים בעייתיים, כיוון שכמו שיש גם עליות בציבור הציוני דתי, יש גם ירידות, אבל לא זה הנושא הרגע. אני מדבר על ההשפעות של מלחמת יום כיפור, כי כל הדברים האלה קרו בעקבות מלחמת יום כיפור. הגידול של ההתיישבות בישע קשור גם למהפכות, לתסיסה שאחרי מלחמת יום כיפור, גם לחוזק של הציבור הציוני דתי שסחב על גבו חלק גדול מאוד מהמאבק ומההקמת היישובים, וגם כמובן לשינוי הפוליטי. אבל השינוי הפוליטי, כפי שאמרנו, הוא גם כן תוצאה של כל התסיסה הזאת, כי הוא לא קרה מיד אחרי המלחמה, קרה רק אחרי 3.5 שנים. אז כל הדברים האלה קשורים לשינויים שקרו אחרי מלחמת יום כיפור. עכשיו, מלחמת יום כיפור, אם כן, היא דוגמה קלאסית. אני קורא לזה קלאסי, קלאסי יחסית לסדרת השיעורים שלנו, של מה שאנחנו מנסים להגיד. ובואו אנחנו נחזור עכשיו ליסודות. אנחנו מתקרבים לסוף השנה, כמו שלימדתי בהתחלת השנה, ואני חושב שרובם או כולם לא היו פה. צריך לחזור ולהבין מה אני מנסה לעשות. אני לא ניסיתי פה רק לתת שיעור במובן הטכני בהיסטוריה. טכנית בהיסטוריה אפשר גם לפתוח כל מיני ספרים, אבל אפשר לבוא ולהגיד מספרים ותאריכים, זאת לא המטרה בלבד. צריך להכיר את ההיסטוריה, צריך בכלל להכיר את ההיסטוריה של עם ישראל. צריך להכיר בשנים האחרונות, בדורות האחרונים, הרבה היסטוריה שמוכבט לפעמים בכוונה, לפעמים לא בכוונה, כי לא לומדים את ההיסטוריה במבט הנכון. יש הרבה מאוד הפתעות כשכן לומדים אותה כך, מגלים כל מיני דברים ש... למדנו אולי אפילו לבגרות שאנו, אולי אנחנו זוכרים בעל פה איזה משהו, ומתברר שמה שאנחנו זוכרים ומה שקרה במציאות הם שני דברים שונים. אבל יש דבר שהוא עוד יותר מהותי. אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך של גאולה. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שאמרו גדולי ישראל כבר לפני הרבה זמן, זה התחיל מהגאון מווילנה, ש הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל. לא רואים את זה, יש סיבה שלא רואים את זה. כיוון שהגאולה הזאת היא מה שקוראים חז"ל גאולה בדרך הטבע. יש 3 דיונים יסודיים לגבי הגאולה בעם ישראל. האם היא תהיה בדרך הטבע או בדרך ניסית? האם היא תהיה בבת אחת? או מה שקוראים חז"ל כמעה כמעה, לאט לאט, והאם היא תלויה בחזרה בתשובה של עם ישראל, או שהיא לא תלויה בחזרה בתשובה. פסקו גדולי ישראל רבים שהגאולה, אני הולך מהסוף להתחלה, אינה תלויה בתשובה, כלומר היא מתחילה ומתקדמת וממשיכה, גם אם עם ישראל אפילו, כותב האור החיים ש... היה יום הפטירה שלו שבוע שעבר, האור החיים זכר צדיק לברכה כותב שהגאולה תהיה אפילו אם יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. ברוך השם, עם ישראל לא רשעים גמורים, אבל לא צריך לחכות שכולם יחזרו בתשובה. הקדוש ברוך הוא לא מחכה לזה. דבר שני, הגאולה הזאת במציאות הזאת מתקדמת לאט לאט. זה לא שבא בבת אחת המשיח פתאום ואומר, חבר, כולכם תעלו לארץ ישראל. ודבר מאוד מהותי, היא גאולה בדרך הטבע. מה פירוש בדרך הטבע? ראשית, שאין ניסים. זה כבר כתב הרמב״ם, שגם מלך המשיח לא יעשה ניסים. ולא כמו שחושבים הטיפשים, שמלך המשיח יעשה כל מיני ניסים, הוא לא עושה ניסים. מלך המשיח הוא חי לפי הטבע. גם הגאולה הזאת היא לפי הטבע. עוד לא הגענו למשיח, זה נגיע בהמשך, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שיבוא משיח. אבל אנחנו כבר מתחילים את הגאולה גם בלי ניסים. ולכן כשעם ישראל מתחיל לחזור לארץ ישראל ומגיע למצב של מדינה בארץ ישראל, אנחנו קוראים לזה בתפילה לשלום המדינה ראשית צמיחת גאולתנו, כי זה באמת מראה שהגאולה התחילה. ולא משנה שאין ניסים, ולא משנה מבחינה זאת שעם ישראל עוד לא חוזר בתשובה, אבל זה תהליך שהקדוש ברוך הוא שולח, מנחה, מכוון. וצריך ללמוד את התהליך הזה, כי בתהליך הזה יש עוד דבר מהותי, והוא גאולה בדרך הטבע, פירושה שהיא משנה את הטבע שלנו. מה זאת אומרת? אפשר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לנו כמו שהוא עשה בגאולת מצרים. בא, הוציא את עם ישראל ממצרים. רוצים, לא רוצים, לא שאלו אותנו. אדרבה, כתוב בפרשת בשלח, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. למה? כי יבוא, יראו מלחמה עם פלישתים, יברחו חזרה למצרים. אז הקדוש ברוך הוא בכוונה לקח את עם ישראל כפי שהוא לקח, אפילו שלא היו מוכנים לזה. אבל בגאולה שלנו, הקדוש ברוך הוא משנה אותנו. בצורה מאוד טבעית. למה? אדם שעבר את השואה משתנה. אדם שעבר את מלחמת העצמאות משתנה. יישוב שלם שעבר את מלחמת העצמאות או את מלחמת יום כיפור בדוגמה שלנו לפני כמה דקות משתנה. עם ישראל בארץ ישראל, מדינת ישראל שעברה את מלחמת יום כיפור, עברו שינוי פנימי עצום ששינה להם את המושגים, שינה להם את ההרגלים, יצר כל מיני מהפכות, כמובן לא מהפכות מדי קיצוניות. להחליף שלטון זה לא מדי קיצוני. לא מינינו מלך. נשארנו דמוקרטיה. אבל החלפנו שלטון שהיינו בגילים אליו עשרות שנים. ההגל הזה היה מאוד עמוק. אבל לא די. זהו. מחליפים שלטון. החליפו. גם לא העלו את מנחם בגין עם רוב מוחלט של יותר מ-60 מנדטים. הוא היה צריך לעשות קואליציה, והיו לו גם בעיות עם הקואליציה. מפלגת עבודה נשארה עדיין בכנסת. ירדה רק ב-19 מנדטים. לא, זה היה מספיק. הגל של חזרה בתשובה אחרי מלחמת יום כיפור לא הקיפה מיליון יהודים. זה ודאי. אבל היא הייתה מאוד משמעותית והיא שינתה התייחסות לכל מיני דברים. הבנייה ביהודה ושומרון לא חיסלה את השאלה האם יהודה ושומרון שייכים לנו או שצריך לתת אותם לערבים, לכביכול פלסטינאים שהכריזו שהם עם, המציאו שהם עם. אבל ההתיישבות היא מאוד משמעותית, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה משמעותית של האווירה בעם, של החינוך. אז יש פה שינויים, הקדוש ברוך הוא מביא שינויים. והשינויים האלה הם עוברים לאורך כל הדרך, לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא שינויים בצורה נעימה. קורה משהו טוב, ואנחנו זורמים עם הדבר הטוב הזה ומשתנים. לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא דבר לא טוב, לא נעים. מלחמת יום כיפור היה מאוד מאוד לא נעים. ספגנו אבידות רבות, חטפנו מכות כלכליות, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. סבלנו, לא סבל של השואה ברוך השם, אבל סבלנו. בסוף הצלחנו לנצח. ואז מאומות העולם באו ולחצו עלינו, במיוחד אמריקאים, שנוותר כמו שהם כמעט תמיד עושים. אבל הדבר הזה שינה אותנו. הוא אפשר לנו כל מיני שינויים מאוד משמעותיים, מאוד חשובים. כך הקדוש ברוך הוא עובד איתנו. כל התהליך הזה הוא תהליך, כפי שקוראים לזה היום, של סדרת חינוך. סדרת חינוך מתמשכת לעם ישראל. זה המשמעות העמוקה של גאולה בדרך הטבע. אז מה שאני אעשה איתכם עכשיו, מי שהיה בשיעורים הקודמים, יוכל לראות ככה סיכום של התהליך, לראות קצת יותר מהר את התהליך, כי קשה כשלוקחים כל פעם, כל שיעור, משהו אחר. ומי שלא היה, יוכל לקבל טעימה של מה שלמדנו במשך כל השנה. אנחנו פשוט נסכם תקופה-תקופה. תראו מה קורה, איך הקדוש ברוך הוא הולך עכשיו ומוציא אל הפועל את הגאולה. זה מדהים. אנחנו מתחילים לפני כמעט 250 שנה. ארץ ישראל במצב של שממה. לא שאין פה אף בן אדם, אבל הארץ מלאה ביצות. לדוגמה, 50 שנה אחר כך, יותר מ-50 שנה אחר כך, כשהגיעו היהודים הראשונים לפתח תקווה, פתח תקווה היא היום עיר גדולה במדינת ישראל, הגיעו היהודים הראשונים בפתח תקווה, מי שהתיישב ליד הירקון מת. כפשוטו, לא נעים. המתיישבים הראשונים המרכזיים התיישבו רחוק מהירקון. הגיעו אחריהם קבוצה של יהודים עניים שלא היה להם מקום לגור. אמרו, איזה יופי, מקימים יישוב חדש. בנו לעצמם מין צריפים כאלה ליד הירקון. אמרו, הנה, יש מים וזה, ונוכל להסתדר. היה מים, אבל היו ביצות והיו יתושים. הייתה מחלה קשה בארץ ישראל של הקדחת. והם מתו, כפשוטו. היה מצב, לא היה אז כמעט טיפול רפואי, היה, לא הייתה, מי שהיה מגיע לפתח תקווה נעלם, מפוש נעלם. גם האנשים שלא מתו, לא היו טלפונים. כדי להגיע לפתח תקווה, היה צריך לרכב על סוס במשך שעות. אין כבישים, אין דרכים, אין שום דבר. הארץ מלאה מחלות, הפלחים הערבים המעטים שעובדים פה ושם את האדמות, הם מסכנים, הם בקושי מצליחים להוציא פרנסה. בירושלים, טוב, יש יישוב בירושלים. יש עוד כמה אנשים ביפו. קם הגאון מבילנה ואומר לתלמידים שלו, הגיע זמן הגאולה. טוב, אפשר לרקוד, לקפוץ, בוא, מה נעשה? איפה המשיח? לא. הגיע הזמן של הגאולה בדרך הטבע. פירוש הדבר, אתם הולכים לעבוד קשה, קשה מאוד. צריך פה מסירות נפש. אבל ממש מסירות נפש. סכנת חיים. אתם צריכים לגייס כסף, לעלות לארץ ישראל ולהתחיל לבנות. לעלות לארץ ישראל באותו זמן, רבותיי, זה כבר פיקוח נפש. בדרך. לא דיברתי על להגיע לארץ. הדרך מאירופה, מליטא של הגאון מווילנה, עד לטורקיה ששולטת בארץ ישראל, זה פיקוח נפש כפשוטו. אנחנו לא מכירים בכלל את הזמנים האלה. והתלמידים של הגאון מווילנה עושים את זה, כבר אחרי פטירת רבם, מגייסים את הכספים, מארגנים שיירות עם משפחות, מגיעים לארץ ישראל, אי אפשר להתיישב בירושלים. מתיישבים בצפת, עוברים שם, היום יש רעידות אדמה, לא מה שהיה אז, עוברים שם רעידת אדמה שהרסה את היישוב, עוברים שם מגפה שהורסת את היישוב, 4 פעמים היישוב נהרס, בונים כל פעם מחדש, מסירות נפש כפשוטו. אנשים נהרגים, מתים, וממשיכים לבנות. עד שהם מסוגלים להגיע לירושלים. זה הדור הראשון, זה פריצת הדרך. משממה כמעט מוחלטת, בודדים, יהודים בודדים, יש, אבל להתחיל לבנות יישוב חדש, במסירות נפש, עם המון המון סבלנות. כי זה לא מסירות נפש פעם אחת, כן, אתה יוצא למלחמה וניצחת. הקמת יישוב, הוא נהרס, אתה מקים אותו מחדש, והוא נהרס עוד פעם, ואתה מקים אותו עוד פעם, ואתה לא יודע מתי זה ייגמר. זה הדוגמה בשבילנו לכל הדורות. כך בונים את ארץ ישראל. ואלה גדולי תורה, צדיקים, בונים, מגיעים מצוות לירושלים, מתחילים להקים מחדש את כל היישוב היהודי בירושלים, שהוא היה מאוד מאוד קטן וצריך לבנות בתים וצריך לחזיק את היישוב. אז זה השלב הראשון. זה, אם לא היינו שומעים את הגאון מווילנה, היינו אומרים מה גאולה, זה עדיין גלות. זה כל הדורות יהודים ניסו להגיע לארץ ישראל ועבדו ככה במסירות נפש להחזיק מעמד. שוב היה קם והיו עושים אותו, ועוד פעם היה קם ועוד פעם היו עושים אותו. צריך להבין את מסירות הנפש של היהודים, כמו במשפחת זינתי בפקיעין, שהחזיקו מעמד כל הדורות, ואף פעם לא עזבו את הארץ. אחרי שני דורות של עבודה בצורה כזאת, יש יישוב. יש לאן להגיע, יש למי להגיע. יהודי רוצה לעלות לחוץ לארץ, יש לו כבר יהודים בארץ ישראל, הוא יכול להגיע. זה עוד לא נהיה חיים קלים. לא ההגעה, לא המגורים, צריך כל הזמן לגייס תמיכה מחוץ לארץ, כי אחרת אין ממה לחיות. אבל משהו התחיל לזוז. ואז יש מהפך רוחני. יש מהפכים מעשיים, שזה הפריצת הדרך של הגאון של תלמידי הגאון מווילנה, שלב ראשון. יש מהפך רוחני בחוץ לארץ. קמים רבנים, חלק מהם ממשיכים של הגאון מווילנה, חלק ממקומות אחרים, ומתחילים ללמד את עם ישראל שהגיע זמן הגאולה. זה כבר לא כבר רק קבוצה קטנה ששמעה ככה מרבם, אלא מדובר בידיעה שהולכת ומופצת בעם ישראל, ויהודים מתחילים לחשוב, רגע, אולי גם אני אלה לארץ ישראל? לא משהו רק לצדיקים גדולים, אלא זה כבר מתחיל להיות התייחסות מקובלת. לא הרבה, אין הרבה אנשים עם כזה אומץ, אפילו שמספרים כל מיני סיפורים על ארץ זבת חלב ודבש, אז לא היו בדיוק ריאליים ולא היו עיתונאים שסיפרו על כל העובדות, אבל יודעים, בכל זאת, זה לא פשוט. אבל כתוצאה מהמהפך הזה, מתחילה מה שנקרא העלייה הראשונה. זה מתחיל מבפנים, תלמידי הגאון מווילנה ו... אנשי צפת שבונים יישובים חדשים, הזכרנו את פתח תקווה בדיוק, זה היישוב הראשון באזור המרכז, ליד צפת יש את ראש פינה, אין הרבה כוח, אבל כשמתחילים להגיע יהודים מחוץ לארץ, אז כבר יש כוחות להקים יישובים, מקימים עוד יישובים. כן. חלק ממנה, בוודאי בזכות הגאון מווילנה, חלק ממנה אנחנו לא יודעים. יש את התלמידים של הגאון מווילנה שממשיכים ללמד, יש לדוגמה את הרב אלקלעי, שהיה רב בעדות המזרח, וגם למד אותו דבר, אבל הוא גם היה מושפע מתלמידי הגאון מווילנה. גילו רק בשנים האחרונות את הקשר. היו עוד כל מיני רבנים שלימדו ככה, באותה צורה, כל אחד מכימי הכיוון שלו, במקום שלו, וזה, ומתחילים להדפיס ספרים, ולהפיץ את הספרים, ועלייה ראשונה מתחילה עכשיו, עלייה ראשונה לא מדובר במיליוני יהודים, לא מדובר אפילו באלפי יהודים בהתחלה, מדובר בכמה מאות יהודים, כולם יהודים שומרי תורה ומצוות, שרוצים ליישב את ארץ ישראל, הגיע הגאולה, בואו נעלה לגור בארץ ישראל, נעבוד את האדמה. וכאן מתקיימים דברי חז"ל שאומרים במסכת סנהדרין, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו, ופריכם תישאו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא. עם ישראל מתחיל לחזור, לעבד את האדמה בארץ ישראל. זה סימן ברור שהגאולה התחילה. כאן זה כבר לא צריך את הרוח הקודש של הגאון מווילנה, כאן יש לנו משהו גלוי שכל הרבנים יכולים לראות, באמת הרבה מאוד רבנים תומכים בזה, ואפשר להתחיל לדבר על יישוב ארץ ישראל. כמובן שזה לא פשוט, כן? אנחנו מתקדמים, התקדמנו מאפס למשהו. יש יישובים, יישובים חדשים שלא היו קודם, כן, מימי בית שני לפחות, פתח תקווה, ראשון לציון, ראש פינה בצפון, זיכרון יעקב באמצע, קמים עוד יישובים, לא קל ליישובים האלה, צריכים בסופו של דבר, כדי להחזיק מעמד, צריך לפנות לברון רוטשילד, שגם כן זה סיפור מאוד מיוחד, איך היהודי הזה החליט מכל הדברים בעולם שהוא תומך בגאולה שעם ישראל יחזור לארצו. הוא ידע מה שהוא עושה. הוא לא דיבר על זה הרבה, בשנים יותר מאוחרות הוא קצת דיבר על זה. הוא היה יהודי שהבין מה זה גאולה ומה זה שעם ישראל חוזר לארצו, ובכוונה הוציא מיליונים, כן, היום אומרים מיליארדים, בשווי ערך זה ככה, מכספו הפרטי כדי שהיישובים יוכלו להתקיים. והם עובדים, הם עובדים את האדמה מזה, כן, כל אחד מכיר ינות של כרמל מזרחי, מזה התחיל כרמל מזרחי, זה הדבר כמעט היחידי שהתחילו באמת הצליחו באמת לעשות מבחינה חקלאית, זה היה לגדל ענבים ולשלוח אותם בתור יין אפילו לחוץ לארץ, וטוב, בסדר, אבל יש משהו. זה בהתחלה גם לא היה רווחי. הברון סיבסד את הכל, אז העיקר שמצאו משהו שאפשר לגדל, ניסו כל מיני דברים. הרבה מהדברים לא הצליחו בהתחלה. היום בארץ ישראל אפשר לגדל את הכל. אתם יודעים? דוגמה, כן? איפה התחלנו? התחלנו מארץ שממה. אבל התחלנו בשלב שני, התחלנו לגדל, לעסוק בחקלאות. אנשי הברון רוטשילד, המומחים שלו, ניסו גידול אחרי גידול אחרי גידול, ופשוט לא הצליחו. אז פה ושם, בסדר, יהודי גידל קצת תבואה, והיה יכול להכין קמח ללחם. אבל גידולים חקלאיים שיצליחו מבחינה כלכלית, יש דברים שבכלל לא הצליחו. כל מיני דברים. ניסו פה וניסו שם, והם עשו בדיקות מדעיות על הקרקע, וכמעט שום דבר לא הצליח. היום, מבחינה חקלאית, מגדלים בארץ ישראל כל מה שרוצים. כמעט כל פרי בעולם, יש לנו מבחינת המחקר החקלאי, אנחנו הכי מתקדמים בעולם, את כל הירקות החדשים ממציאים פה, וכבר מגדלים פירות בערבה. אתם יודעים מה פירוש הדבר לגדל פירות בערבה? לא? בערבה היו מגדלים גידולים מיוחדים שהיו צריכים אקלים חם. רוב הפירות צריכים אקלים קר. אבל באחד היישובים בערבה הייתה אישה שאמרה לחברים שלה, תראו, אני מתגעגעת לעצים, לעצי פרי. לא, את מטורפת. טוב, אני אנסה. והתחילה לגדל עצים. ואז גילו שיש גם מים בערבה. ערבה זה אמצע מדבר, מאיפה תקחים מים? התברר בקידוחים שמתחת לערבה יש מאגר מים ענקי. והתחילה לגדל עצים, והעצים צמחו בצורה נפלאה. מתברר שאפשר לגדל עצים בערבה, פירות בערבה. בצורה מאוד מוצלחת. בכלל, אחרי שהתחילו בענבים, היה שלב מסוים שגילו שיש דבר אחד שגדל טוב בארץ ישראל. מי שיודע מה היה ענף הייצוא המרכזי מבחינה חקלאית? פירות הדעת, תפוזים וכדומה. איפה מגדלים תפוזים? מגדלים תפוזים באזור מאוד מסוים בארץ ישראל. באזור המרכז, מה שנקרא, אזור השרון, יש אדמה מתאימה, יש מים, אפשר להשקות את העצים, היו מעלים מים מבורות ועושים תעלות ומשקים את העצים, זה הדבר המתאים. מי שיודע מה קורה היום עם התפוזים? יש בעיה קטנה. היום מדינת ישראל נהיית קצת צפופה, ויש המון בתים, ורוצים בתים, רוצים מקומות לגור, ואיפה אנשים רוצים לגור? באזור המרכז. מה, פרדס הוא לא רווחי כל כך כמו בית. אז מה עושים? הפרדסים עוברים לנגב. כן, אתה עושה לי פרצוף, אתה צודק. מה הנגב? מה הקשר עם הנגב לתפוזים? מתברר שמדינת ישראל היום מגדלת תפוזים בנגב. אמרתי לכם, היום אנחנו מגדלים את הכל כמעט בכל מקום. נכון שיש הבדל בין אקלים חם לאקלים קר, אבל מגדלים. אז תבינו איפה אנחנו, מה קורה? כן, התקופת העלייה הראשונה, לפני, זה כבר לא 200 ופלוס שנים, זה לפני 100 ו... פחות מ-150 שנה. כמעט שום דבר לא הצליח. היום הכל מצליח. הגאולה מתקדמת? כן. הכל מתקדם. בואו נראה מה עוד מתקדם. עלייה ראשונה מסתיימת בזה שיש החלטה עקרונית, צריך שכל יישוב יהיה מסוגל לעמוד מבחינה כלכלית. הברון מפסיק לסבסד, הרבה יהודים מסכנים יורדים מארץ ישראל כי הם לא מחזיקים מעמד, אלה שנשארים כבר מרוויחים את פרנסתם. זה ההישג הגדול של סיום העלייה הראשונה, משבר גדול, אבל הישג גדול. מתחילה העלייה השנייה, שוב יהודים עולים לארץ ישראל, העלייה השנייה עושה כל מיני מהפכות, אחת המהפכות המעניינות של העלייה השנייה היא לא כל כך מוכרת, אבל היא מאוד מוכרת. קוראים לה תל אביב. עד אותו זמן, כל יישוב חדש שהקימו בארץ ישראל היה יישוב חקלאי. פתח תקווה היה יישוב חקלאי סך הכל. תל אביב הוקמה בתור שכונה עירונית. בהתחלה רק בתור שכונה, אף על פי שהיא התנהלה באופן עצמאי, ובמשך הזמן עיר. אתם יודעים למה? שמעתם על דיזנגוף? רחוב דיזנגוף, כיכר דיזנגוף. מי היה דיזנגוף? ראש העיר הראשון של תל אביב. הוא היה המנהיג שהקים את תל אביב. היו עוד כמה, אבל הוא תפס מנהיגות. דיזינגוף הכיר את הרב של יפו, הרב קוק זכר צדיק לברכה. והוא היה יהודי מאוד קישוני. יום אחד אומר לו הרב קוק, תראה, אני מאוד אוהב חקלאות, וזה מאוד משמח שיש פה הרבה יישובים חקלאיים, אבל צריך גם להקים עיר. דיזינגוף, לך תקים עיר. הוא הקים עיר. העיר העברית, כך קראו לה, העיר העברית הראשונה בתקופתנו בארץ ישראל. כך היא גם קיבלה הכרה בתקופת המנדט, היא קיבלה מעמד של עיר לפני כל מקום יהודי אחר. התקדמויות. עלייה שנייה, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, כי אנחנו מסכמים, עלייה שנייה מסתיימת במה? במשבר של המשברים. מלחמת העולם הראשונה הורסת את כל מה שבנו, כמעט. נשארים יהודים בארץ ישראל, אבל בקושי. חלק הטורקים מגרשים אותם, חלק מתים מרעב, ממחלות, אנשים מתים מרעב בארץ ישראל. מלחמה, הרס, חורבן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הצהרת בלפור. החורבן הזה מסתיים בזה שהצבא האנגלי מנצח את הטורקים, הטורקים שחסמו את פיתוח היישוב במשך דורות, גם היו ממשלה מושחתת שהיה מאוד קשה לעבוד איתם, הם עוזבים את ארץ ישראל. הכרה בינלאומית שתקפה מבחינה משפטית עד היום, בזה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, יש חוזה בינלאומי מחייב, נקרא חוזה סן רמו, שאומות העולם מכירות בזה שעל פי התנך יש לעם ישראל זכות בעלות על ארץ ישראל. חוזה הזה מעולם לא בוטל, אי אפשר גם לבטל אותו נדמה לי, אבל מעולם לא בוטל מבחינה משפטית, הוא תקף. לא כתוב שם שום דבר על מדינה ערבית. היו מספיק מדינות ערביות, ידעו שהולכים לתת לערבים את ערב הסעודית, את סוריה, כל מיני מקומות. זה ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. לא כתוב מה הגבולות של ארץ ישראל. לכתחילה הגבולות שסיכמו עליהם היו גבולות, אבל האנגלים שרצו לעזור לנו במרכאות צמצמו את הגבולות, גנבו מאיתנו שטח גדול ועשו עוד מדינה ערבית שקוראים לה היום ירדן, הגניבה שוד לאור יום מבחינה בינלאומית, אבל מתחילים לעבוד. יש רשמית יישוב יהודי בארץ ישראל, תוצאה ממלחמת העולם הראשונה, מהמשבר הגדול, יש רשמית יישוב יהודי בארץ ישראל שצריך מתוכו לקום מה שאז קראו בית לאומי לעם ישראל. מה זה בית לאומי? טוב, בסדר, פוליטיקה וויכוחים, וממילא האנגלים, חוץ מכמה צדיקים שבתוכם, רובם היו אנטישמים, וניסו לעשות כל מה שאפשר כדי לעשות לנו בעיות, ולמנוע מאיתנו להקים מדינה. אבל התקופה של המנדט במשך שנים, מגיעים יהודים לארץ ישראל, נכון? לא כמו שהיה צריך. נכון שיש הרבה בעיות, אבל דווקא המאבק על הקמת המדינה, לא מלחמת העצמאות, המאבק מול האנגלים מחשל את היישוב הזה. שוב דוגמה של הסדרת חינוך האלוקית, המאבק הוא מה שיוצר את הרצון לעצמאות, את היכולת לקום ולהילחם, את היכולת לקום ולבנות גם במצב של קשיים. צריך לייבש את הביצות, צריך לבנות יישובים בתנאים מאוד קשים, צריך ללמוד איך להילחם, כי יש ערבים כל הזמן, לא באופן רציף, אבל כל כמה שנים ערבים משתוללים ויש בעיות ביטחוניות, ופה ושם, כמי שאמרתי, יש צדיקים בין האנגלים שעוזרים לנו. כך הולכת סדרת החינוך. אנחנו מתאמצים מצדנו להילחם, ואחרי כמה שנים פתאום מגיע איזה וינגייט אחד שאומר, טוב, בוא אני אלמד אתכם. הוא גם בצבא האנגלי לא היה שגרתי. אבל את כל היכולת הלא שגרתית שלו הוא השקיע בללמד את היישוב היהודי מלחמה לפי השיטות שלו. מאוד עזר. אז זאת סדרת החינוך שאנחנו עוברים, תקופה מאוד לא פשוטה, מאוד לא קלה, אבל היישוב היהודי צומח, מגיעים עד ל-600,000 יהודים מקום המדינה. יישוב ענק! יודעים כמה היום? יודעים? לא יודעים. פי 10 בדיוק. אנחנו הבנו עכשיו את 6 מיליון יהודים בארץ ישראל. עכשיו, שימו לב, הכל הולך ומתקדם. כן? לכן אני כל כמה זמן אומר לכם מה היום. תבינו, הגאולה הולכת ומתגלגלת לפני העיניים שלנו. צריך רק לעשות, כן, אני נתתי לכם שיעורים במשך שנה, אבל צריך לעשות שיעור אחד כזה ולראות, לעשות את זה כמו סרט שרץ מהר, ורואים, כן, כמו שלוקחים ילד, ילד גדל. כולם יודעים שילד גדל, נכון? אתם מסתכלים על הילד, אתם רואים שהוא גדל? לא. אבל אם רואים אותו לפני כמה זמן, ואחרי כמה זמן, ופתאום, וואו, צמחת, מה קרה? אפשר גם לצלם אותו כל הזמן, אפשר לעשות את זה עם עץ. אפשר להתקין מצלמה מול עץ, ככה שמים שתיל קטן, מתקינים מצלמה, והמצלמה קולטת את העץ יום אחרי יום, ואז מריצים את הסרט מהר, אז ממש רואים את העץ צומח. נכון? פשוט. טכניקה פשוטה. אז אני מנסה לעשות לכם צילום כזה של ההיסטוריה של גאולת עם ישראל. ממצב של אפס, של שממה, לא אפס גמור, כן, תמיד היו יהודים בארץ ישראל והיישוב יהודי, אבל ממצב שלהגיע לארץ זה פיקוח נפש, להתיישב בארץ זה פיקוח נפש, להתיישב ולהקים את פתח תקווה זה פיקוח נפש, ולא לדבר על כל הבעיות שצריך לקנות מהטורקים וצריך למצוא כסף בכלל כדי לקנות והכל. עד למצב שאנחנו מספר אחד בעולם בהמצאות חקלאיות. אתם יודעים מי באים ללמוד מאיתנו חקלאות? הסינים. הם עודפים אחרינו שנלמד אותם איך לעבוד בחקלאות. לא רק הסינים, גם אחרים. ממצב של כמה יהודים מסכנים מגיעים מהגלות ומה יקרה אם שודדים יתקפו אותם, שודדים לפעמים תוקפים אותם. אז צריך לפתח גם יכולת הגנתית ואחר כך ביטחון ואחר כך צבא וכן הזכרתי את וינגייט והכל עד למצב שהיום כולם יודעים שהצבא הכי טוב בעולם הוא צבא הגנה לישראל. לקח לנו כמה שנים טובות להגיע לזה. כמה שנים? 200 שנה בערך. זה לא הרבה מבחינה היסטורית. זה פלא אלוקי שכל מה שקורה פה. התחלנו במצב של אפס מבחינה כלכלית. עלייה ראשונה לא יכולה להחזיק מעמד בלי נדוון, ברון רוטשילד שמשקיע מיליארדים, נכון? אנחנו מתקדמים. מקימים מדינה, אין לנו כסף. צריך להטיל גזירת צנע שכל אחד יכול לקנות רק לפי בולים שהוא מקבל בהקצבה. יש הקצבה ללחם, יש הקצבה לביצים, אם יש בכלל ביצים. מגיעים למצב שהיום הכלכלה שלנו היא הכי טובה בעולם. איך הקמנו את המדינה? לא היה ברון רוטשילד. מי נתן כסף? נו? יהודי בדיוק. יהודי אמריקה נתנו את הכסף. היום מה המצב? אתם אולי לא שמתם לב, זה היה בחדשות לפני כמה זמן. היו השנה שיטפונות במדינות הדרום שם, במה שנקרא ארצות הברית, באמריקה. אז מדינת ישראל תרמה כסף לקהילות היהודיות שם. קצת הבדל? לא, לא קצת, הבדל מאוד גדול. כל התרומות של יהודי אמריקה היום הם אחוז כזה קטן של התקציב של מדינת ישראל, שאם הם פתאום היו מפסיקים לתת, לא היה קורה כלום. בסדר, היו כמה פרויקטים שהיה צריך לחפש להם בדיוק איך מממנים אותם. אבל ברוך השם שהם נותנים כסף, זה יפה מאוד, בסדר גמור. עדיף שיעלו ארצה עם הכסף, אבל בסדר. יהודי שמשתתף ונותן כסף לדברים טובים, זה לזכותו. אבל אנחנו כבר לא תלויים בתרומות האלה. הזכרנו את זה, כן? שוב, שימו לב להתקדמות. תקופת המנדט, תקופת המאבק. אבל תקופת המאבק שהקדוש ברוך הוא על ידי זה מחשל אותנו. נותן לנו את המוטיבציה, נותן לנו את יכולות העמידה, נותן לנו את היכולות לעשות דברים מאוד מאוד קשים, ובסוף נותן לנו את המוטיבציה שאין כמותה, ושבאסון היום ונורא של השואה, שכמעט אין לך יהודי במדינת ישראל שלא נרצחים לו קרובי משפחה בשואה. אבל די תבינו, אשתי גדלה, אני לא גדלתי בבית ספר יסודי, לא הייתי בארץ. אשתי גדלה בבית ספר יסודי בתל אביב. היא אמרה, כמעט לא היה ילד בבית ספר שהיו לו שני סבים ושתי סבתות. קרובי המשפחה נרצחו בשואה. הרבה יודעים את זה. זה היה חלק מהמציאות הישראלית. אחרי השואה קמו יהודי ארץ ישראל ואמרו, זהו, די, אנחנו דואגים לעצמנו. אנחנו מקימים מדינה. 3 שנים של מאבק קשה, אחר כך מלחמת העצמאות, מסירות נפש עילאית, ויש מדינה. כפי שראיתי, מדינה עם בעיות כלכליות, ושאף אופיכן קולטת את כל העלייה הענקית. יותר יהודים באים ארצה מאלה שגרו בארץ ישראל, צריכים לקלוט את כל העלייה הזאת כשאין כסף ואין מקומות מגורים, וממילא כל הבעיות עם המעברות והכל, אבל קולטים ומקימים ועושים, ומכאן המדינה הולכת ומתקדמת. אם ניתן דוגמה ממצב כלכלי אפס למצב של היום, מבחינה צבאית, ממצב שבקושי מצליחים במלחמת העצמאות למבצע קדש, למלחמת יום כיפור, סליחה, למלחמת ששת הימים, למלחמת יום כיפור, שאנחנו מנצחים נגד כל הסיכויים ונגד כל הצבאות העודפים עלינו, עומדים על הרגליים. ועדיין הקדוש ברוך הוא מחנך אותה. לכן חשוב מאוד ללמוד את כל הדברים האלה. מה שניסינו לעשות במשך הרבה שיעורים זה גם להכיר את ההיסטוריה, אבל גם לדעת איך הקדוש ברוך הוא מוביל. כי אז כשבן אדם פתאום חוטף, מה, אני אישית? לא אני אישית בדרך כלל, אלא עם ישראל פתאום נמצא במצב בעייתי. Okay. יש היום, הערבים גילו פטנט חדש ושורפים לנו את השדות ואת העצים בדרום. אז אנשים אומרים, היום ונורא, מה תעשה? צריך כך, צריך כך. טוב, לא עשו כך. מה תעשה? אני אבין מארץ ישראל, די, נמאס לי. סליחה, אתה יודע מה היה לפני 50 שנה? אתה יודע מה היה לפני 100 שנה? אתה נמאס לך? אתה יש לך בית, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, והמצב הכלכלי הנפלא, והמדינה תפצה אפילו את כל החקלאים האלה על כל מה שהם הפסידו, ותיטע עצים חדשים. אז יש לנו בעיה שאנחנו לא יודעים איך להסתדר בדיוק בצורה הנכונה עם הרשעים שנמצאים שם בעזה. יש הרבה דברים אפילו יותר חמורים שלא ידענו. מלחמת יום כיפור, כל המכה הזאת הייתה בגלל טעויות מאוד חמורות של לפחות אחד מהקצינים הכי מרכזיים בצה"ל באותו הזמן. יש דיונים, מי עוד היה שם, מי היה שם כך ומי היה שם אחרת. ובכל זאת יצאנו מזה בכאבים גדולים, ביסורים גדולים, והתקדמנו על גבי זה. אז תאמין בקדוש ברוך הוא שמוליך אותך. תעשה את כל מה שאתה יכול כדי דבר שהדברים יהיו טובים ולא שליליים. כדי שנצליח ולא ניפול, אבל תדע שגם אם ניפול, יש מי שמפקח. אז זה לא במקומך. אתה נכנס לצהל, אתה צריך לעשות את הכל ביכולת הכי גדולה, לא לסמוך על שום דבר שלא יהיה, שאתה לא תעשה אותו. את הכל צריך לעשות. אבל אתה צריך גם לדעת שהקדוש ברוך הוא לא עוזב. איך אמר פעם רבי לוין, זכר צדיק לברכה, בא אליו יהודי מאוד מודאג. הייתה בעיה כלכלית בכל מדינת ישראל, התחילו לפטר אנשים. בא לרבי לוין, אמר, הרב, מה יהיה עם הפרנסה? אני מאוד מודאג. אז אומר לו הרב, אני לא מודאג בכלל. למה הרב לא מודאג? פיתו המון אנשים. אומר, נכון, אבל את הקדוש ברוך הוא לא פיתו. הקדוש ברוך הוא לא נותן שיפטרו אותו. ונבין בעזרת השם בשיעור הבא מה המשמעות הגדולה של זה שהקדוש ברוך הוא לא נותן שיפטרו אותו. זה לא רק עניין, כמו שזה נשמע עניין דתי, זה עניין מאוד מאוד מעשי בשטח שצריכים לדעת איך לעבוד עם זה. ושוב, זה לא סותר שום דבר מהחובה שלנו לעשות את המקסימום בכל התחומים, בתחום הביטחוני, בתחום הכלכלי, בכל התחומים המעשיים. אבל אנחנו צריכים להבין מה התפקיד שלנו, במיוחד היום בגאולה. זה, בשביל זה יש לנו עוד שיעור שלם בעזרת השם בשבוע הבא. אז אנחנו נעצור פה. לא עברנו על הכל, אבל קצת הרצתי לכם את הסרט, קצת סיכמנו את הדברים. טוב, מי שרוצה, מי שלא שמע את השיעורים הם מוקלטים, ומי שרוצה עוד יכול גם לבקש. אבל בעזרת השם אנחנו עוד נמשיך שבוע הבא. להתראות.